מכיר את מה שדיברנו שבוע שעבר, אמר הרב שהרמב״ם עם כל גדלותו בכל שטחי התורה בנושא הזה של טעמי המצוות זה לא תפס. הטעמים שהוא כתב הם לא תפסו, הם טעמים שהם יותר פועלים על העבר ופחות על ההווה והעתיד, כי הרמב״ם כידוע דיבר על עבודה זרה, שהרבה מהמצוות מהתורה הם כדי להכחיד את העבודה זרה, והרב קוק אומר שזה משהו שהוא נקרא לזה במילים עדינות שלנו היום, זה פחות רלוונטי, זה לא כל כך אקטואלי, זה לא מדבר אלינו היום, אין עבודה זרה היום ובטח שלא תהיה בעתיד, ולכן בנושא הזה אנחנו צריכים לתת רוח אחרת, כיוון אחר. ואז בחלק לקראת סוף השיעור ראינו שאומר הרב, שתכף נבין באיזה הקשר הוא אומר את זה, אבל בינתיים הוא אמר את זה בצורה שלא הבנו כאילו למה הוא אומר את זה, אבל הוא אומר שאם אתה רואה מישהו שמתנגד לך או טעמים שונים שהם כאילו סותרים אחד את השני, אז הדרך צריכה להיות, וזה נושא ארוך בפני עצמו, לא נתעכב עליו כי הוא לא, פה הוא לא עיקר, אולי צריך בהזדמנות, צריך, הדרך היא לא להתנגד למי שמתנגד לך או למשהו שכביכול נראה סותר, אלא לאחד ולבנות בניין משותף, ודווקא בעניין הזה הוא מביא את הרמב״ם כדוגמה חיובית, שהרמב״ם לקח את הפילוסופיה היוונית והשתמש בה לצורך חיזוק העניין הזה של חידוש העולם נגד הפילוסופיה היוונית שטענה לקדמות העולם. לקח הרמב״ם את הפילוסופיה והשתמש בה עצמה כדי להוכיח את קדמות העולם. זאת אומרת, לקח את זה הרב, הביא את הרמב״ם כדוגמה חיובית בעניין הזה, כדוגמה חיובית לנושא הזה. עוד דוגמה אחת שנותן הרמב״ם בהקשר הזה, זה, אני אומר לכם דברים שלא נמצאים עכשיו בדף לפניכם, כי המאמר הוא ארוך ואני לא רוצה ככה להלאות בו, אני תמיד ממליץ ללמוד את הדברים אחר כך בפנים מההתחלה ועד הסוף. על כל פנים, הרב קוק מביא עוד דוגמה אחת, וזה מתורת ההתפתחות. תורת ההתפתחות, שהיא בזמנו של הרב קוק, כידוע, תורה שתופסת, תיאוריה, שתופסת מאוד את האנשים, ונראה שהמדע כאילו נותן פה איזשהו, וואו, איזשהו פתרון ללכידת העולם, ואומר הרב קוק אותו הדבר, במקום להתנגד לזה, ולהגיד, וזה ממש כדוגמה, זה לא קשור לנושא שלנו באופן ישיר, זה רק כדוגמה. במקום להגיד שזה הכל לא נכון, במקום זה, בוא נראה מה נקודת האמת שיש בעניין הזה, ויש פסקאות באורות הקודש, ששם הרב קוק מדבר, מהי נקודת האמת שיש בתורת ההתפתחות, ותיקח את זה, ובמקום רק לסתור את זה ולהתנגד לזה, קח את זה ותאמץ את זה אל התורה שאתה רוצה לחזק ולאמת וכולי. אז זה עד כאן הפתיחה. איך כל זה נוגע אלינו? אז בעמוד הבא שלא נמצא לפניכם, אני עדיין בעמודים שלא נמצאים לפניכם, כי באמת זה גם קצת הלשון קצת מלאה, ולכן אני מעדיף לומר את זה ככה במילים שלי, ולהגיע לדברים היותר מובנים וגם יותר מרכזיים בסוף במאמר. הרב קוק אומר שלמעשה מבחינת, הוא אומר, אני אקרא משהו שלא נמצא לפניכם, כשאנו נושאים את עינינו אל האופק הרוחני הרחב, אנו מוצאים אותו משתרע בארבע רוחות של העולם התרבותי. הרוח האלוהי, רוח המוסר, הרוח האמוני והרוח הלאומי. מה זה במשפט אחד כל דבר, ותכף נראה איך זה מתחבר לנושא של המצוות, כי בסוף אנחנו הולכים לשם. אנחנו הולכים זה היעד שלנו, לא שכחנו לאיפה אנחנו הולכים. אז רוח האלוהים זה כמובן נקרא לזה האמת האלוקית המוחלטת העליונה שהיא גדולה מאוד, אבל צריך לזכור שהיא אלוקית והיא לא אנושית. כלומר, היא לגמרי מגיעה מלמעלה למטה, ותכף נראה את המשמעות של הדבר הזה. זה נקרא הרוח האלוקית. רוח המוסר, מה זה רוח המוסר? רוח המוסר זה מה שבא מלמטה. כלומר, מה שבני אדם, מה שהאנושות, מכוח השכל הישר שלה, מהכוח ההגיוני שלה, מגיעה למוסר שעל פיו העולם צריך להתקיים, על פיו העולם צריך לחיות. ובהחלט צריך להקשיב לקול הזה, כי זה קול מאוד משמעותי, שאנחנו תכף נראה מה עושה הרב קוק עם זה ביחס לטעמי המצוות. כל זה קשור לנושא שלנו. זה מספר 2. מספר 3, רוח האמונה. מה זה רוח האמונה? רוח האמונה זה הדבר הכי פשוט. רוח האמונה זה אני מקיים מצוות כי כתוב בתורה, כי אני מאמין בהשם, והשם אמר לי בתורה לקיים מצוות, ואם אני לא אקיים יש שכר ויש עונש, ואני מקיים את המצוות בגלל זה. זה הרוח האמוני. כלומר, בגלל שאני מאמין, אז אני עושה את מה שכתוב. אני אדם שהוא שומר, לא שומר חוק, כן? אלא שומר דת. אני אדם דתי, אשר רגילים להגיד היום. אני אדם דתי. למה קוראים לזה דתי? כי אני עושה את המצוות, את החוקים הדתיים שצריך לעשות. והרוח הרביעי זה הרוח הלאומי. הרוח הלאומי. מה זה אומר הרוח הלאומי? בניגוד למה זה? תגידו אתם. מה? רגע, בניגוד לאישי או בניגוד לעולמי? שימו לב. הלאומי הוא באמת עומד בהנגדה לשני דברים. בהנגדה לאדם הפרטי, יש פה משהו לאומי, אבל גם בהנגדה לעולמי. כי תכף נראה שיש שאלה גדולה. האם המצוות, עניינם זה לתקן את עם ישראל, או שעניינם זה לתקן את העולם? למי אנחנו פונים? אנחנו פונים לעם, אנחנו פונים לעולם. זה לא פשוט השאלה הזאת. אנחנו נראה שהרב קוק מתייחס לזה. אבל אכן, הרוח הלאומי זה אין ספק שזה אחד הגורמים. אז יש פה 4 דברים. עכשיו, שוב, הרוח, אגב, במאמר עצמו, כדאי לראות את זה, זה בעמוד 21, המאמר הוא כמה דפים, אז אני אומר שוב, תראו את זה, הרוח, שוב, אני מתמצאת את הדברים, כדי לא להלאות. הרוח האלוקי, האמת הכי גדולה, הכי עליונה, הכי גבוהה, אלוקית, שנמצאת כולה בשמיים, וכמובן, אנחנו מחפשים אותה להבין איך היא יורדת לארץ, אבל היא מבחינתה איזשהו אמת מאוד גדולה אלוקית. הרוח המוסר המוחלט זה הרוח האנושי. האנושות, אגב האנושות, לא דווקא עם ישראל, שימו לב. האנושות מייצרת מוסר. האנושות מייצרת מוסר. אני מתאפק אם להגיד דוגמאות, כי אני תכף אגיע לדוגמאות, אז אני לא רוצה לבלבל כל כך, אז אני לא אגיד דוגמאות, כדי שכשנגיע, אז שמה יותר זה יהיה מובן. בינתיים זה מובן בצורה פשוטה. העולם הטבעי, האנושי, יש לו כל מיני אמירות מוסריות שהוא מאמין בהם, שהוא באמת הולך על פיהם ומאמין בהם, ומנסה לכוון את דרכיו על פיהם. ואי אפשר שלא להתחשב בדבר הזה, כי זה משהו באמת משמעותי וחשוב ואמיתי. זה 2. 3 זה הרוח האמוני. רוח האמוני, אמרתי, האדם המאמין זה האדם הדתי, זה האדם שכתוב בתורה שצריך לשמור, אז הוא שומר את מה שכתוב. זה הרוח האמוני, והרוח הרביעית זה הרוח הלאומי. רוח הלאומי זה דווקא משהו שקשור לעם ישראל, ודברים שאנחנו עושים, כי אנחנו רואים בזה חיזוק לאומה. יש לנו אתגר, יש לנו מוטיבציה לעשות את הדבר, בגלל שהוא מחזק את העם שלנו. הוא טוב לעם שלנו, אז אנחנו עושים אותו. אלה ארבע רוחות תרבותיות שאומר הרב קוק, הם כולם קשורות לנושא של טעמי המצוות. ברגע הראשון אתה לא מבין מה הוא רוצה. זאת אומרת, לפחות אני לא הבנתי מה הוא רוצה, ורק בעמוד האחרון של המאמר, אחרי שעברתי על זה כמה פעמים, וזה לא פעם ראשונה, ובכל זאת עברתי על זה עוד כמה פעמים, כי הרב קוק הידוע, סוגריים, מי שרוצה להבין אותו, צריך להיות מוכן לאיזשהו מאמץ מסוים. חלק מהמאמצים זה לקרוא את אותו דבר כמה פעמים. צריך סבלנות, אבל היא שווה. בסוף, כשאתה קולט את העניין, אז אתה תופס, אתה תופס אותו כמו שצריך. אז לאורך כל המאמר לא הבנתי עד הסוף מה זה הארבע דברים האלה, למה הוא כל כך, כי הוא חוזר עליהם כמה פעמים, ואז בעמוד האחרון, ממש לפני הסוף, התחלתי להבין מה הוא רוצה. אז אני קורא לכם כמה שורות מהעמוד האחרון, שזה גם כן לא נמצא לפניכם, אבל אני אומר לכם את זה בעל פה, ואז נחזור, ואז נתחיל להיכנס למה שנמצא לפניכם. אז אני קורא את הפסקה הלפני האחרונה פה בעמוד 28 למי שיש לו ספר או אחר כך ירצה לראות את זה בספר. אומר הרב קוק ככה, המקום היותר עלול לקבל בתוכו את שפעת כל הזרמים כולם, האלוהי, המוסרי, האמוני והלאומי, בתכלית החיים והאורה, וששורשיו יקו בעומק לדור דורים, הוא החלק הנעזב כמעט של דרישת טעמי המצוות, אשר יזריח אור גדול על העולם המדעי של היהדות לשובב את נתיבותיה. אז קודם כל פה הוא אומר, שים לב, כל הרוחות האלה שדיברתי עליהן, הם יסבירו לנו משהו בנושא של טעמי המצוות. ואז הוא אומר ככה, אמת הדבר, שמאז גנוזות היו כל אלה הנטיות ברוח האומה, אבל הגלות צימקתן, ובתוך הנטייה הניכרת האמונית לבדה, נכללו בדרך עבור שלושת הנטיות הנשארות. תכף יחזור על זה. הרוח לא נתן מנוח, ולפעמים התפרצה איזו נטייה לצאת באופן מובלט, כמו הנטייה האלוהית על ידי הפילוסופיה והחסידות. המוסרית על ידי ההמוניות לכל צבאיה, והנטייה הלאומית על ידי תסיסתה בימינו. אמנם כל אלה הרעישו את היהדות האמונית, בצטן ממנה והרבו את חבליה, חבליה הכוונה כמו חבלי לידה, המעיטו את לשדה במוצצן ממנה את לך, על כן הננו רואים ומשתאים על נפילת היהדות האמונית אחרי ההתעוררות הלאומית דווקא. וזהו פשוט מפני שהוא לא המשבר האחרון או המאוחר, אשר מצץ את דם התמצית היה בלוע בקרבה עד היום, עד הזמן האחרון. נסביר במילים שלנו. הרוח הבסיסית שהולכת עם היהדות כל הזמן, איזה רוח זאת? מה? האמונית. פשוט. הרוח האמונית, זה אפשר לקרוא לזה הרוח הקלאסית. למה זה הרוח הקלאסית? כי יהודי גדל, בגיל צעיר, ההורים אומרים לו, שמע, יש לנו תורה, מגיל קטן הוא כבר לומד, זה מותר, זה אסור בשבת, צריך לעשות ככה, אסור לעשות ככה. הוא גדל עם זה שבתורה יש מצוות, וזה מכוון את החיים שלו, הוא יודע שיש שכר ועונש, הוא יודע הוא מכיר את העולם הדתי, זה הרוח הבסיסית שהולכת עם היהדות לאורך כל הדרך, וזה בסדר, זה רוח טובה. אבל מה? אומר הרב קוק, הגלות צימקה את הרוח האמונית. מה זאת אומרת? יש ברוח האמונית איזה חיסרון מהותי שהוא יכול להיות, שאם לא מטפלים בו נכון, הוא יכול להיות מאוד מאוד קשה. ומהו החיסרון? החיסרון הוא שאנחנו נהפוך להיות מה? מה? דתיים. בוא נקרא לזה ככה, דתיים. תגידו מה, אבל זה מה שאנחנו, לא? זה מה שאנחנו, אבל צריך לראות איך אנחנו כאלה. כי אם אנחנו דתיים רק בגלל שזה דת וחוק, וככה כתוב, וככה עושים, ואני לא מבין למה, ולא שואל שאלות, וככה זה בחיים, וככה זה בתורה, אז בסוף נהיה משהו מאוד נמוך, מאוד קטן, מאוד לא מרומם, מאוד לא עושה חשק להצטרף לזה, וזה בעיה. עכשיו, זה לא אמור להיות ככה. כן, בדיוק. עכשיו, זה לא אמור להיות ככה. כי להיות דתי, אתה יכול להיות גם דתי, אבל גם מאמין. זה לא גם וגם. זה לא או-או. זה דתי אמיתי. זה באמת לא קורה לעצמו דתי, אלא הוא קורה לעצמו אדם מאמין, ואדם שרואה הסתכלות מאוד רחבה, הוא אדם מוסרי. כל הרוחות, הוא אדם לאומי, והוא אדם מוסרי, והוא אדם אלוקי. הוא לא רק אדם דתי. אם הוא אדם דתי, אז הוא דואג לעולם הבא שלא יקבל עונש שם, או שיהיה לו איזה מקום גבוה, הוא לא באמת חי את זה בצורה באמת עמוקה ופנימית ומשמעותית. הוא עושה את זה כי צריך, והוא קצת גם מפחד, וקצת גם מאמין שזה נכון, זה הדתי הקטן, הדתי הלא מספיק זה. ויש את הדתי הגדול, שהוא רחב מכל הדברים האלה. מה קרה בגלות? מה שקרה בגלות זה שהיא צימקה, היא צימקה את הרוח האמונית, והיא הפכה את זה למשהו שנגסו בו. למה נגסו בו? בגלל שהוא לא היה לו את זה מעצמו. אם היה לו את זה מעצמו, את כל הגודל הזה, אז אף אחד לא היה נוגס בו. כשעם ישראל היה בתקופות הגדולות שלו, בימי הפאר שלו, אף אחד לא נגס בו. הוא היה ענק, הוא היה גם לאומי וגם אוניברסלי. כן, בזמן שלמה המלך, באים מכל העולם ללמוד את חוכמת שלמה. עד שהוא מתחיל ליפול עם הדבר הזה. אבל לפני כן, מכל העולם באים, וחוכמתו היא גדולה, והיא כוללת את כל העולם, והיא כוללת את המוסר של כל העולם. ומצד שני, היא דואגת, במקום שצריך, היא דואגת ללאומיות, איפה שהיא צריכה, היא דואגת למוסר המוחלט של כל העולם. כשצריך, היא מתרוממת לאלוהות, זאת אומרת, היא לא רק נשארת ברובד של הדתי, אלא היא עולה לרובד של הרוחני. הרי בסוף כל המצוות, הם, נגיד, לפי הכוזרי, לא יכול להרחיב על זה עכשיו, אבל כשאנחנו לומדים כוזרי, אנחנו קצת מדברים על זה, במקום שצריך לדבר על זה, הכוזרי אומר שכל המצוות כולם נועדו כדי לקבל נבואה. כל המצוות כולם נועדו, בעומק שלהם, בשיא שלהם, הם נועדו כדי לקבל נבואה. מה זה נבואה? נבואה זה התחברות לאלוקות, מה שהוא אמר, הרוח האלוקית, כן? להיות מחובר, להיות דבק בקדוש ברוך הוא, ולהיות רוחני, להיות נביא, בן נביא, ליד הנביאים, לא רק לקיים, קיים, קיים, לקיים, בסדר, אבל בסוף, מה מעבר לזה? אז כל זה כלול, אבל כל זה לא היה, ולכן נגסו בזה כל הרוחות האחרות. והוא נותן דוגמאות מעניינות, שחלקם מובנות יותר, חלקם פחות. נגיד דוגמה מאוד מובנת, הפילוסופיה והחסידות, הם נגסו באמוני, מאיזה כיוון? מהכיוון האלוקי. מה זאת אומרת מהכיוון האלוקי? הם כאילו אמרו לו, לא, זה לא מספיק רק לקיים מצוות, אנחנו רוצים גם להידבק, אנחנו רוצים רוחניות. מה החסידות אמרה? אנחנו רוצים דבקות בהשם, רוצים תפילה, רוצים רוחניות, וכן הפילוסופיה מבחינה שכלית אמרה, אנחנו רוצים הבנות עמוקות, לא רק לעשות כי כתוב. הרוח המוסר, הוא קורא לזה הרוח ההמוני, כלומר, פה אני לא יודע בדיוק למה הוא מתכוון מבחינת ההיסטוריה, אבל הכוונה היא הרוח ההמוני, הכוונה היא שיש איזשהו מוסר, ותכף נראה דוגמאות כשהוא מתחיל לדבר על טעמי המצוות, אז נראה את הדברים האלה. יש מוסר שבא מהעולם, שבא מההמון. כלומר, ההמון אומר, חש שיש, אני לא אתאפק, אני כבר אגיד משהו, אני לא יודע אם זו דוגמה שהוא מתכוון אליה, אבל רק כדי שנבין קצת מה מדובר, תכף נראה את זה בטעמי המצוות. זה ידוע שאחד הדברים שהרב קוק נתן להם המון מקום, זה הנושא של צער בעלי חיים. הנושא של הרוממות של הבעלי חיים. עכשיו, בעולם, אנחנו יודעים, גם היום יש כל מיני אגודות של צער בעלי חיים, לפעמים הם דואגים לבעלי חיים יותר מבני אדם, אבל בעיקרון הם מסתכלים כאילו, מסתכלים רחב כאילו על העולם, מסתכלים על כל מיני דברים בעולם, ומשם הם באים עם כל מיני דברים מוסריים שצריכים להיות בעולם. אז כשאתה רק אמוני, אתה רק אמוני, אז צער בעלי חיים, אתה מחפש בתורה, רגע, צער בעלי חיים זה דאורייתא, זה דרבנן, איפה בדיוק צריך לדאוג? בסדר, איפה שלא צריך לדאוג, זהו, אני כבר לא אכפת לי. או על הצומח, על איכות הסביבה, לא יודע, יש איזה מקום בתורה שכתוב, יש איזה מצווה בתרי"ג, תשמרו על איכות הסביבה. לא ברור, נכון? אבל אם אתה מסתכל יותר גבוה, אז אתה יודע שאדם הראשון אמר לו, תן דעתך שלא תחריב את עולמי, תבנה את עולמי, תפתח את עולמי, העולם הוא בשבילך, תשמור עליו וכולי. כלומר, יש דברים בהמון שנמצאים בעולם, שהם באים מהמוסר המוחלט, והרוח האמוני לא מספיק הרגישה אותם, ולכן הייתה דרישה לזה מבחוץ, מכל מיני מקומות כאלה. והרוח האחרונה, בדור שלנו, הדבר הכי ברור, איזה רוח זאת? הלאומית, הציונות. הציונות הביאה את הרוח הלאומית ואמרה, מה שחשוב זה לבנות את עם ישראל. זה הדבר הכי חשוב. אתם האמוניים, שוב, אתם האמוניים, לא ברור תמיד אם אתם דואגים לעם ישראל כולו, או שאתם דואגים יותר לאדם הפרטי. זאת אומרת, אני ככה בשיא הזהירות והעדינות, אבל אנחנו עד היום קצת מרגישים את זה. יש אנשים, קודם כל שנזכה אנחנו, הלוואי שנזכה ללכת באמת ברוח הלאומית ולדאוג לעם ישראל כולו. קודם כל שנזכה ונגיד את זה עוד כמה פעמים. אבל אנחנו רואים לפעמים אנשים דתיים שהם מאוד חזקים מבחינה דתית, באופן אישי ופרטי, אבל הדאגה שלהם לכלל ישראל לפעמים היא פחות. עכשיו, לא כדאי להכליל ציבורים, כי זה לא תמיד לפי ציבור. יכול להיות בציבור אנשים כאלה ואנשים כאלה. גם הציבור כאילו שלנו, מה שנקרא הציוני דתי, הוא לכאורה רוממות עם ישראל הלשונו. זה לא אומר שכל האנשים בציבור הזה באמת אידיאליסטים גדולים ועושים הכל בשביל כלל ישראל. מאידך הציבור החרדי, נגיד לפעמים, או החילוני, לפעמים זה נראה כביכול אולי דואגים כאילו יותר לאדם הפרטי, אבל זה לא נכון. יש זקה ויש הצולה ויש כל מיני אגודות ועמותות של חסד שהן באות מהציבור. אז נכון, לא הולכים לצבא אולי, ואולי לא מיישבים את הארץ ביהודה ושומרון, אבל עושים דברים אחרים. זאת אומרת, לא צריך דווקא להכליל ציבורים, אבל באופן כללי לדבר על תופעה שהציונות, הציונות כתנועה לאומית, היא בעצם בלי, לא יודע באיזה רמת מודעות, אבל בשורה התחתונה זה מה שהיה. הם בעצם אמרו לציבור האמוני, שהיה אז בעיקר הציבור, מה שאנחנו קוראים לו החרדי, כן, השומרי אמוני ישראל ששומרים תורה ומצוות, מכוח האמונה לאורך כל הגלות, בזמנו דיברנו על זה לא מעט באורות התחייה בזמן חורף, הם באים בעצם ואומרים, רגע, אתם בסדר, אתם דואגים לאמונה ומצוות שכל אדם ישמור, אבל מה עם העם? אנחנו דואגים לעם, שעם ישראל יחזור לארץ, ויבנה פה מדינה, וסוף סוף הוא יצא מהגלות, ויהיה לו לאומיות, ואתם לא מספיק דואגים לזה. אתם בקושי אומרים לעלות לארץ. ואם אתם אומרים לעלות לארץ, אז אתם אומרים לא הולכת לצבא, ולא הולכת לבנות יישובים וחקלאות וכל זה, לשבת, ללמוד תורה בתוך החומות של ירושלים, או מקסימום לצאת מהחומות, שתי מטר מהחומות, ולבנות את 100 שערים. אבל מה עם הלאומיות? זאת אומרת, התנועה הזאת מרגישה שבתוך התורה, בתוך התורה יש מקום ללאומיות שאנשי האמונה עצמם, שהם לכאורה שומרי התורה, הם עצמם לא חיים את הלאומיות. אז אני מסכם את הנקודה הזאת, כדי שנבין את הרקע לכל מה שאנחנו הולכים עכשיו לראות, בעזרת השם. אז אם כן, אומר הרב קוק, מה שקרה במהלך ההיסטוריה הזה, שעם ישראל היה בעיקר צמוד לרוח האמונית, שהיא שמירה תורה ומצוות כי צריך, כי כתוב, כי יש שכר ועונש וכי זה הדבר האמיתי והנכון, אבל זינבו בזה רוחות אחרות שהם הרוח האלוקית שאמרה תתרוממו יותר למעלה, הרוח המוסרית שאמרה תקשיבו לכל מיני קולות של אנשים בעולם, לא רק בעם ישראל, בכלל בעולם, שיש להם עוד ערכי מוסר שאתם לא מספיק מדגישים אותם, והרוח הלאומית שבאה מתנועה הציונית שאומרת אתם לא מספיק מדגישים את הלאומיות וצריך מרכיב של לאומיות בתוך עולם המצוות, צריך מרכיב של לאומיות. עכשיו אני חוזר למה שפתחתי בהתחלה, עכשיו נבין את זה יותר. אומר הרב קוק, אתם זוכרים שתי דוגמאות, תורת ההתפתחות והרמב״ם שלקח את הפילוסופיה היוונית והשתמש בה כדי להוכיח את קדמות העולם. שמה הביא את זה הרב קוק? כדי לומר, אנחנו לא מתנגחים פה טעם נגד טעם. אנחנו לא ב... אלא מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את הכל, ומכל רוח כזאת, מה אנחנו לוקחים? את נקודת האמת. בסדר? תורת ההתפתחות, אמרתי, פסקאות באורות הקודש, יש לי איזה חלום, לא יודע, אולי שנה הבאה אם אני אזכה, במסגרת השיעורים ברב קוק, לעשות שנה אחת או חצי שנה, פסקאות נבחרות מאורות הקודש. פסקאות נבחרות מאורות הקודש. כי באמת יש שם דברים נפלאים, לא קיימות אותם לבד. אז לקחת פסקאות נבחרות, לא יודע, צריך זמן כדי להכין את זה, אבל אולי יש סייעתא דשמיא, אחרי כל מיני דברים שעשינו במשך השנים, אז אולי להתחדש בדבר הזה. הכל פנים, פסקאות באורות הקודש על תורת ההתפתחות. הרמב״ם לקח את הפילוסופיה היוונית, אמר, הנה, בואו נשתמש בה, ניקח ממנה את נקודות האמת, ודווקא משם, אותו דבר פה, אומר הרב קוק, בוא, מה שעכשיו אני הולך לעשות, אומר לנו הרב קוק, וגם אנחנו, וואי, עבר לנו הרבה זמן, מה לעשות? זה המאמר. אז בסדר, לא קרה כלום, אני חושב שזה פשוט חשוב, בלי זה פשוט לא נבין טוב את מה שאנחנו הולכים ללמוד. אומר לנו הרב קוק, אני עכשיו אתן לכם איזה ממש כמה דוגמיות, ממש בקטנה, וחבל שזה כל כך קטן, כי זה עושה חשק שחבל שהוא לא כתב איזה ספר שלם על טעמי המצוות, אז צריך ללקט את הדברים שלו קצת מכמה מקומות, אבל אנחנו כרגע לומדים פה. אני כך אומר, אני אבנה עכשיו, אני אראה לכם כיוון בטעמי המצוות, שישלב בין ארבע הרוחות האלה שראינו. עד כאן שאלות או הערות. או שהסברתי טוב, או שהסברתי גרוע, שאפילו לא יודעים מה לשאול מרוב... מה? המשפט האחרון היה, שמשפט הכי מרכזי וחשוב, שהוא הולך עכשיו לבנות תפיסת עולם על טעמי המצוות, שבה הוא ינסה להראות שארבע התפיסות האלה לא סותרות, אלא הם חלק מהתורה. מה? ארבע קטגוריות האלה, הוא רואה אותם, הוא מבחינתו רואה אותם בהיסטוריה, הוא רואה אותם במציאות, לא סתם, הוא אומר. זה הפסקה שקראתי קודם, אני לא רוצה לחזור עליה, אבל הוא אומר, הגלות צימקה את הרוח האמונית, מי צימק אותה? מי כאילו, מי נגע בה? ארבע רוחות, שלושת הרוחות האחרות. הרוח האלוהית דרך הפילוסופיה והחסידות. רוח המוסר המוחלט והאנושיות דרך ההמון, שאמר, יש כל מיני דברי מוסר בציבור שאתם לא מספיק רגישים אליהם. אמרתי, גם דוגמה, חוט הסביבה, דוגמה של היום. והרוח הלאומית, שהיא האחרונה, שזנבה ברוח האמונית, ובעצם כפרה בה, ואמרה, אם זה התורה, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו הולכים, בונים, כי הם כפרו בזה לגמרי. הם אמרו, אם רוח האמונית היא בעצם מבחינתנו לא לאומית, אז היא לא שווה, במילים שלנו, נקרא לזה בסלנג שלנו, היא לא שווה כלום. מה, זה הדבר שהכי קל לראות אותו במציאות. לא, אבל זה כאילו, הוא לא המציא את זה, הוא חי, קודם כל הוא חי אז והוא ראה, תשמע, בוא אני אגיד לך משהו, כאילו, כיוון שאתה שואל, אז אני אגיד לך משהו, אני תמיד מספר את זה כסיפור אישי על אבא שלי, זכרונו לברכה. סיפור הזה אני מספר אותו בשני הקשרים. הקשר אחד זה בהקשר של תורת ארץ ישראל, ובהקשר השני זה בהקשר של השאלה שלך. ולמה אני מתכוון? אז מעשה שהיה, כך היה אמיתי. אמיתי מכלי ראשון, מאבי זכרונו לברכה. למי שלא יודע, כבר סיפרתי את זה כמה פעמים, מחילה עם מי שמכיר. אז אבא שלי בגיל חצי שנה גלה מגליציה, שזה באזור פולניה, כי הרוסים כבשו את המקום הזה, וכל היהודים ברחו למערב אירופה והגיעו לאוסטריה. אוסטריה נתנה להם מקלט, והם התיישבו בווינה, הרבה מאוד יהודים, והרבה מאוד חסידויות היו שם, וגם אבא שלו היה שייך לאיזה, סתם כאילו היה סוחר, אבל היה שייך לאיזה זה. בסדר? לא חשוב כל הסיפור חיים שלו, זה מעניין בפני עצמו, תזכירו לי פעם באיזה עונג שבת מה שנספר לכם. כל פנים, הוא סיפר לי שבגיל, הוא למד בית ספר עם גויים, לא היה בית ספר יהודי, או שההורים רצו שילך בית ספר יותר זה, ואז אחרי הצהריים אבא שלו הביא לו מלמד יהודי שלימד אותו גמרא. בגיל נוער כזה, לא יודע, 14, 15, לא יודע בדיוק באיזה גיל. ופתח איתו מסכת בבא מציע והתחיל ללמד אותו, שניים אוחזים בטלית, זה משלם חצי, זה משלם רבע, זה נשבע, זה נשבע, זה נשבע. אז אבא מספר שהוא שאל אותו, תגיד, אתה יכול להגיד לי קצת משהו יותר לעומק, למה, מה פה בדיוק הוויכוח? מה זה אומר בדיוק שהם זה? שאל אותו זה כמה שאלות, כי לא אומר לו, תשמע, ככה זה בגמרא, לא שואלים יותר מדי שאלות, זה ככה, תעשה, תלמד זהו. עברנו תסריט א', עכשיו תסריט ב', יוצא אותו יהודי, משה גבריאל, בן 15, יוצא לטייל ברחובות וינה. אחרי שהוא למד עם המלמד, הוא הולך לטייל ברחובות וינה. הוא מגיע לאוניברסיטה, אחת המתקדמות באירופה בזמן ההוא, אני מדבר איתכם על זה שהוא נולד ב-1913, וזה בערך ב-1928. בסדר? תרפפו שנים, מראה לפני איזה 90 שנה, ואוניברסיטה מתקדמת מאוד. בשער של האוניברסיטה הוא רואה כל מיני שלטים מאוד מאוד מעניינים. הרצאות מדעיות או כל מיני דברים מתפתחים בעולם, כל מיני תנועות חברתיות, רואה את זה. בצד פתאום הוא רואה איזה מודעה, ז'בוטינסקי יבוא להרצות, אתם לא מבינים מה אני מספר, אבל אני זוכר את השאלה. ז'בוטינסקי יבוא להרצות על 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 ביתר. אומר, וואלה, זה מעניין אותי הדברים האלה, אני רוצה ללכת לשמוע. הלך לשמוע, הולך לז'בוטינסקי, ספר לך דברים שהוא סיפר לי, ונראה לי גם להרצאות מדעיות כאלה. אחר כך הוא התחיל ללמוד רפואה שם באוניברסיטה, התחיל ללמוד רפואה עד שהנאצים עלו, ואז חסדי השם הוא ברח והציל את כל המשפחה, אבל שנתיים למד רפואה שם. הולך להרצאות של ז'בוטינסקי, הוא מדבר איתו על אנחנו נבנה מדינה, כוח הברזל, אנחנו צריכים לזה. עכשיו אני שואל אותך, אתה בתור בחור בן 15-16, המלמד הזה מצד אחד אומר לך, עזוב, ככה זה בגמרא, אל תשאל שאלות, זה נשבע, זה מקבל חצי, זה מקבל רבע, וככה זה וזהו. אתה הולך אחרי שעה, הולך כמה מטר מהבית, אתה שומע דברים, תיקון עולם, אתה רואה הרצאות של אנשים גדולים שבאים ועושים מהפכות. לאיפה היית נמשך יותר? תכלת, האמת. לאיפה היית? אין שאלה. אין שאלה. אני אומר נס שהוא נשאר, איכשהו נשאר ככה דתי, דתי כזה ככה בקטנה. סיפור, לא משנה, אחרי שהתחתן עם אמא שלי, זכרונה לברכה, אז הם החליטו ככה להיות יותר דתיים קצת, ורק בזכות זה, אחרת אני בכלל הייתי, לא יודע איפה הייתי, לא יודע, הייתי באיזה מקום אחר לגמרי. מה? לא יודע איפה. בקיצור, אז למה אני מספר את זה? אני מספר את זה בהקשר של תורת ארץ ישראל, כשאני מלמד על תורת ארץ ישראל, אני מספר את זה, שכשהרב קוק כותב, שהתורה הייתה נראית קטנה. התורה הייתה נראית קטנה, וכשאנשים שאלו שאלות ושאלו מה המשמעות ומה העומק ומה זה, מה ענו להם? ענו להם, זה ככה, זה ככה, זה אל תשאלו שאלות, זה ככה, זה ככה. אז בא הרב קוק ואומר, תקשיבו, הם מתרחקים מהתורה בגלל שאתם עושים את התורה קטנה. אם לא תלמדו את התורה בדרך אחרת, אז בסוף כולם יהיו חילונים. לא שהוא מצדיק אותם שהם חילונים, אבל זה המציאות. המציאות היא שזה נראה מאוד קטן, וזה נראה מאוד גדול, ובסוף אתה הולך לשם. ואז אני אומר גם פה בהקשר של מה ששאלת, בסוף, על מה מדבר ז'בוטינסקי? הלאומיות, אנחנו נבנה את עם ישראל, ונחזור לארץ, ואנחנו נעשה פה עבודה עברית, ונעשה פה צבא משלנו, ואז זה דברים מאוד גדולים על העם, והמלמד הזה הוא היית שואל אותו לעלות לארץ? היה אומר, זה מסוכן. תדאג לעצמך, תישאר פה, הכל טוב. אז אתה מבין שהציונות הוציאה החלטה בקונגרס, באחד הקונגרסים הראשונים, הייתה החלטה שהציונות אין לה דבר עם הדת. היא לא רוצה קשר עם הדת. כי הדת גורמת לאנשים להיות יותר לדאוג לעצמם בהקשר מאוד מצומצם, והציונות הולכת לדאוג פה לעם ישראל. עכשיו, זה שזה לא האמת, ברור שזה לא האמת. האמת של התורה היא שהתורה היא לא לאומית. התורה היא לא דואגת, מה אין... הוא תכף נראה, הוא יגיד את זה. שיש בתורה מצווה למנות מלך, ולשבת בארץ ישראל, והמון דברים לאומיים. לבנות סנהדרין, לבנות מערכת משפט, לא... אבל מי דיבר על זה אז? חוץ מהרב קוק ועוד כמה אנשים גדולים שהסתכלו קדימה וראו את הדברים האלה, לצערנו הרב, הרבה מגדולי התורה וגם בחסידות חלק גדול אמרו ליהודים להישאר שם, אנחנו יודעים מהי התוצאה של זה, לא לעלות לארץ, לא להסתכל על הצד הלאומי, וזה גרם למפלה מאוד גדולה. אז הרב קוק רואה את זה במציאות, הוא לא מדבר פה על איזה תיאוריות שהוא מנחש, הוא רואה את זה. וכדרכו הוא בא עכשיו לעשות סדר, והוא אומר לנו, עכשיו אני אראה לכם בקטנה, אני אראה לכם כמה דוגמאות, ככה הוא אומר לנו, אני אראה לכם כמה דוגמאות איך התורה שלנו היא מצד אחד לאומית, מצד שני היא אוניברסלית, היא מסתכלת על המוסר המוחלט, והיא גם אלוהית, כי היא מסתכלת גם באמת על הרוממות האלוהית, והיא מכוונת גם לשם. ובוא תראה את זה בתוך טעמים של איזה כמה וכמה מצוות שהוא בחר אותם כדוגמה לראות את הדבר הזה. אבל רציתי להסביר את הרקע כדי שנבין שזה אפשר לקרוא את המאמר הזה ככה, ופשוט אגיד מאמר נחמד של הרב קוק, טעמי מצוות, אמר כמה דברים יפים, אנחנו נראה שבוע הבא, נתחיל ישר עם טעמי המצוות, ידבר על ברית מילה, ידבר על קורבנות, ידבר על כל הנושא של כליים ובשר וחלב, ויתן כמה דוגמאות, אבל הדוגמאות האלה הוא ישזור בהם איך בעצם אנחנו התורה הולכת כל הזמן על ה, על 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 כל המישורים האלה ולאורך גם לאורך כל ההיסטוריה, ובונה לך קומה על גבי קומה את כל המכלול ביחד. אבל זה לא, אבל זה, 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 זה חידוש עצום. זה לא, אין לך מישהו שמדבר ככה כמו הרב קוק. אחד מהוגי המצוות הכי גדולים זה הרמב״ם, אז ראינו מה אומר הרב קוק שבוע שעבר, שהוא דיבר בעיקר כנגד עבודה זרה, וזה משהו פסה בכלל שלא, לא רלוונטי ולא נותן, לא נותן יותר מדי כוח ללמוד את זה ולחשוב על זה שזה נותן לי מענה להיום. יש ספר החינוך, ספר נחמד, לומדים אותו, בהחלט יש שם הסברים, הסברים יפים, הסברים נחמדים, אבל גם כן, עדיין ברמות מאוד, אפשר לומר ככה, אמוניות, כלומר זה די ברמות האמוניות, זה לא הולך ככה למקומות היותר גדולים. בא הרב קוק וקורא קריאה גדולה ואומר צריך לכתוב ספרים, לצערנו לא כל כך שמעו, לא יודע כמה עוסקים בזה, כמה כתבו על זה, אז הוא, יש לו את המאמר הזה, יש עוד מאמר אחד שנקרא אפיקים בנגב, ששם הוא מרחיב קצת יותר על כמה דברים שהוא מרחיב עליהם פה פחות, ופה ושם הוא זורק עוד בכמה מקומות, עוד זורק עוד כמה דברים, לא יודע, אולי יש עוד שאני לא מכיר, זה לא חייב להיות שאני מכיר הכל, אז זה, אז הוא ניסה ומנסה להגיד לנו, תקשיבו, תסתכלו על ההיסטוריה, תראו מה קרה, ותבינו שמה שצריך לעשות היום זה לשלב בין כל הדברים ולקחת את נקודת האמת מכל אמירה, ולא לפחד מזה, ולא לחשוב שאם מישהו פתאום בא ואומר, רגע, צריך פה עכשיו לחשוב על איכות הסביבה, אז הוא כבר, לא יודע, הוא לא תורה, כי בתורה אין איזה מצווה כזו, ולא, התורה לא אכפת לה מזה, לא דיברה על זה, זה לא עניין שלה או משהו כזה. זה לא נכון. אם זה משהו שנמצא ברוח המוסר המוחלט, אז הוא אמיתי, אז צריך להתעסק איתו. ואם יש משהו שהפילוסופיה או החסידות הרימו אותנו ואמרו, תסתכלו על האלוקות, תסתכלו לגובה, אז צריך להסתכל על זה, צריך לחפש את זה. ואם הלאומיות אמרה משהו, תסתכלו על איפה יש מצוות שבונות את האומה הישראלית, אז בואו תחפשו את זה. ותיקח מכל דבר את נקודת האמת, ואז תראה שיש פה באמת איזה משהו מאוד גדול, שבעצם כולל את כל הדברים ביחד, והוא מאוד עוצמתי, ואז לא צריך ללכת לשום מקום אחר, ולא צריך לברוח לשום הרצאה ולשום דרך ולשום דבר, יש לך את הכל בתוך, הכל נמצא פה בתוך התורה הקדושה, ובתנאי שרואים אותה, שרואים את הדברים האלה שם בפנים. אז טוב, תכננתי את זה לאיזה שני שליש שיעור, וחשבתי שאני אספיק להתחיל את טעמי המצוות עצמם, אבל בסדר, זה לא נורא. קצת סבלנות, זה אומר שיהיה לנו פה, אני מעריך שיעור אחד, אולי נצטרך שניים, אבל יכול להיות שאפילו שיעור אחד יספיק כבר, כדי, הדברים עצמם כבר הם יותר פשוטים, יותר קלים, הם כתובים לפניכם, אז הדפים האלה, אם אתם מעדיפים שזה יישמר אצלי בחדר, או שמישהו רוצה לשמור את זה, רק שיביא את זה בכיף, מישהו רוצה לקחת, לקרוא, להתכונן ליום ראשון הבא, אז בכיף. ומי שפוחד שהוא יאבד,